כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי ורעי, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. ערב שביעי של פסח, חף בניסן תפשין עין זין, היי דחול המועד פסח, מסכת בבא בתרא, דפים דף ופי אי. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ערב שביעי של פסח תפשין עין זין. ושביעי של פסח חל ביום חף א' בניסן. ונהגו ישראל קדושים שהם ערים כל ליל שביעי של פסח או רוב הלילה, ועוסקים בתורה וחורזים מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים, תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, ומשלימים בדברי הזוהר בעניין קריאת ים סוף. קוראים לסדר הזה תיקון, לפי שלא זכו ישראל לשלימות גאולתם בלילה זה, ושיעשה להם נס גדול ויאמרו שירה שתהיה נקבעת בתורה לעולם ועד, אלא על ידי שנתקנו לכך באמונה שהאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובזכות שהיו עתידים לקבל את התורה. ואותו לילה בכל שנה ושנה מסוגל לעניין זה של תיקון הנפש באמונה בהשם ובתורתו. וכל הבא להתאר מסעין אותו מן השמיים בלילה זה סיוע גדול מתמיד. אז ישיר, מהו לשון אז? אלא שהכתוב מעיד עליהם שתמיד היו משתוקקים לרנן לפני הקדוש ברוך הוא שכל עצמם ומהותם של ישראל שורש נשמתם וטבעם. להעיד על הבורא, אלא שכל השנים מחמת שהיו בגלות ומשועבדים לפרעה לא יכלו להוציא שירה זאת מפיהם, והעדות הזו שלמענה נבראו לא יכלה לצאת מכוח אל הפועל. שכל דיבור פיהם היה בגלות כדי איתה בזוהר הקדוש, עד שסייע להם הקדוש ברוך הוא בנפלאותיו, וראו את משעבדיהם שאינם כבר בעולם ואת גאולתם שהיא שלימה. אז ישיר, מאליו היה יוצא השיר, כך אומר השפת אמת. אנחנו רוצים לחבר את הדברים עם אשר למדנו ונלמד בדפינו היומי בדף דף, אודות מיקומו של גן עדן התחתון. בסוגייתנו מבואר שגן עדן התחתון שבעולם הזה ממנו גורש אדם הראשון ממוקם במזרח העולם. כך גם מבואר במדרש. לדעת בעלי התוספות במסכת בכורות דף נ"ה עמוד ב', גן העדן שוכן במערב העולם, ולעומת זאת רבינו תם במסכת קידושין דף א' עמוד ב' סובר, שגן העדן שוכן בצפונו של עולם ומגיע לכיוון ארץ ישראל דרך בבל. ואילו בשם האריזל מביאים שגן העדן התחתון נמצא בדרומו של העולם. ואין אילו השיטות היחידות. הברבנל בספר בראשית נוקט בשם הראשונים שגן העדן נמצא על קו המשווה. כך גם כותב המקובל רבי שלום שערבי בנער שלום. ואילו מדברי רבי חיים ויטל בעץ החיים עולה שגן העדן נמצא באמצע כדור העולם כאשר כדור העולם מקיפו מכל צד. ולמרות כל ציוני הדרך הללו מעולם לא הצליח בן תמותה להגיע לגן העדן התחתון. הראשונים מבארים שהקרובים ולעת החרב המתהפכת שיציב הקדוש ברוך הוא בית שיגרש את אדם הראשון מגן עדן, מונעים מיצורי אנוש לחשוף את המקום הזה. אברבנאל מנסה לשער מספר אפשרויות לעובדה שמקום זה לא נתגלה, ובין השאר הוא משער אבל דוחה זאת מיד כי גן עדן נמצא בתחתיתו של הר געש, הפולט אש מתלקחת ללא הפוגה. הרמב"ן, בתורת האדם שער הגמול מספר, ובספרי הרפואות ליוונים הקודמוניים, וכן בספר אסף היהודי סיפרו כי חכם מקדוני ו-40 איש מן החרטומים מלומדי הספרים הלכו הלוך בארץ ועברו מעבר לאודו קדמת עדן למצוא קצת עלי הרפואות ועץ החיים. למען תגדל תפארתם על כל חכמי הארץ. ובבואם אל המקום ההוא ויברק עליהם לעת החרב המתהפכת והתלעתו כולם בשביבי הברק ולא נמלט מהם איש ותשבות חוכמת הרפואה מן העמים ההם ימים רבים. וכל אלה דברי אמת הם גלויים ומפורסמים גם היום, כי רבים מבאי הארץ על הזו, ארץ הבני קדם, יראו מרחוק על לעת המתהפך. אלו הם דברי הרמב"ן, ולנו לא נותר אלא להמתין בציפייה למימוש דברי המדרש הגדול, שאומר, עדן זה מקום מיוחד מן הארץ, ואין כל בריאה יודעת איכן הוא, ועתיד הקדוש ברוך הוא לגלות דרכו לישראל, בימות המלך המשיח, במהרה בימינו. אמן. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיים מדי בוקר וגם בימי חול המועד פסח עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעורנו הקודם שהיה בערב שבת חול המועד פסח תשע"ז. אז למדנו את דפים פי ב' ופי ג' ממסכת בבא בתרא ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה נקרא שגדל מהגזע ומה נקרא שגדל מן השורשים? והתשובה, מה שמעל הקרקע נקרא שיצא מן הגזע, מה שמתחתיה נקרא שיוצא מהשורשים. שאלה שנייה, מה הפירוש שדקל אין לו גזע? והתשובה לרב זביד, הפירוש הוא שהקונה דקל והתייבש אין הענפים היוצאים מגזעו שייכים לבעל הדקל, כיוון שעומד להיעקר ומסיח דעתו מהם. ולרב פאפה, שאין לבעל הדקל את הענפים, משום שאין דרך הדקל להוציא ענפים מצידי הגזע, ולכן נסיח דעתו מהם. שאלה שלישית, מה הביאור בתירוץ הגמרא שבמשנתנו מדובר שקנה לחמש שנים? והתשובה, שקנה את הזכות לאילן לחמש שנים והיא מתייבש תוך הזמן הזה, יש לו זכות לטעת אחר במקומו. שאלה רביעית, הקונה ג' אילנות, מהו שיעור הקרקע שקונה סביבם? והתשובה, שיעור של כותף פירות וסלות. שאלה חמישית, מי זורע את השטח שתחת האילנות וביניהם? והתשובה, פשוט שהקונה זורע שם ולכן לא הסתפקה בזה הגמרא כלל. שאלה שישית, מי זורע את הקרקע שסביב האילנות? והתשובה, שניהם אינם זורעים שם. שאלה שביעית, מהו המרחק בין ג' אילנות שבשיעור זה קונה את הקרקע שביניהם? והתשובה, לרב יוסף בשם רב יהודה בשם שמואל מדלת ועד חטא אמות, ולרבה בשם רב נחמן בשם שמואל מחטא אמות ועד תת זין אמה. שאלה שמינית, לגבי איזה דין נוסף משארים כך? והתשובה, לגבי איסור כליים, שאם יש רווח מעל ומתחת לשיעור הזה בין שורות הגפנים אינו נחשב לכרם. שאלה תשיעית, כמה הוא כשיעור מלוא בקר וכליו? והתשובה, דלת אמות. והשאלה האחרונה, למסקנה, מאיכן מודדים את המרחק שבין האילנות? והתשובה, לרשבם מהמקום האמצעי והבינוני בגזע, ולתוספות מהחלק הרחב. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפים פי ב' ופי ג' ממסכת בבא בתרא. חיית מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון, היי דחול המועד, פסח תשע"ז, חף בניסן, ערב שביעי של פסח, תשע"ז, ערב קריאת ים סוף. ביום המיוחד הזה, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לסיס ולסמוח בזאת התורה, ולהגות בדפינו היומיים, שני דפים, דפים פי דלת ופי ה', דף דף ודף פי ה', ממסכת בבא בתרא. לימוד הדפים, אנחנו מתחילים בדף פי ג' עמוד ב', מן המשנה המצויה במרכז העמוד, מי שרוצה לספור, 14 שורות לפני סוף דף פי ג'. משנה הפותחת במילים, המוכר ראש בהמה גסה לא מכר את הרגליים. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו בחלקה הראשון מבארת את דין המוכר חלק מסוים מן הבהמה, מה נמכר עמו, ובחלקה השני עוסקת המשנה בענייני הונאה ומקח טעות. אומרת המשנה, המוכר לחברו ראש בהמה גסה. בהמה גסה, היינו פרים וכדומה. לא מכר עמו את הרגליים, וכן אם מכר את הרגליים, לא מכר עמם את הראש. וכן מכר את הקנה, דהיינו את הריאה. מוסיף הרשב"ם שנקראת ריאה, קנה, על שם הקנה שלה. ואילו תוספות מבארים שקנה, היינו הריאה עם הלב. אם מכר את הקנה, לא מכר עמו את הכבד. מכר את הכבד, לא מכר עמו את הקנה, כיוון שבבהמה הגסה, הדרך למכור כל אחד מהם לבדו, שחשוב הוא. אמנם אין הדין כן אלא במוכר בהמה גסה, אבל בדקה, אם מכר לחברו בהמה דקה, כגון כבשים וכדומה, מחר את הראש, מחר אף את הרגליים, כיוון שבהמה דקה אינה חשובה כל כך, והדרך למכור את הרגליים, אגב הראש, כי הרגליים תפעילים אל הראש. אבל אם מחר את הרגליים, לא מחר עמם את הראש, הראש חשוב יותר מן הרגליים. וכן אם מחר את הקנה, מחר עמו אף את הכבד שתפל אל הקנה. אמנם אם מחר את הכבד, לא מחר את הקנה שחשוב הוא יותר מן הכבד. כותבים הרשב"ם ונימוקי יוסף, שבתוספת השנינו שדינים אילו אמורים כשלא היה מנהג המדינה ברור. מה שאין כן, אם היה מנהג, הכל כמנהג המדינה. כותב התוספות יום טוב, שאין זה אמור רק ביחס למשנתנו, אלא ביחס לכל הדינים השנויים לאיל בפרק הזה ובפרק שלפני כן. אם היה מנהג ברור שלא כדין המשנה, הכל כמנהג המדינה. ייתכן שמה שלא שנו כן בתוספת אלא לגבי משנתנו, כיוון שלא היה בימי בעל התוספת מנהג ברור שלא כמו ששנינו במשנה, אלא בעניין הזה. עוברת המשנה לעסוק באופני מחירה שונים, ומבארת מי יכול לחזור בו מהמחירה באופן שהייתה עונה. אומרת המשנה, ארבע מידות במוכרין, ארבעה דינים חלוקים זה מזה מצינו במוכרים. כמו שהמשנה מונה, א', לוקח יכול לחזור בו, ב', מוכר יכול לחזור בו, ג', אין אף אחד מהם יכול לחזור בו, וד', שניהם יכולים לחזור בהם. מה שמנתה המשנה 4, אין כוונתה למעט משהו, אלא למדנו שצריך לתת טעם להבין מפני מה חלוקים הם, זה מזה. ובבאר את המשנה, מחר לו חיטים יפות, אם יתנה המוכר לתת ללוקח חיטים יפות ונמצאו רעות, הלוקח יכול לחזור בו ולא המוכר. שאין זה נחשב כמקח טעות שיוכלו שניהם לחזור בהם, שהרי חיטים יתנה למכור לו, ואכן חיטים מחר לו. ואף שנמצאו רעות, אין זה נחשב אלא כמו עונאת שטות. דהיינו, שימונה אחד את חברו בשישית מדמי המקח, הוא כגון ששילם הלוקח שישית יותר מן שווי החפץ, הדין הוא שיכול הלוקח בלבד לחזור בו ולא המוכר. ואף אם לאחר מכן התייקר החפץ ומעדיף המוכר לבטל את המכר, כל מקום כיוון שבשעת המקח לא ניתנה המוכר, אין יכולו לבטל את המקח. כמבואר במשנה במסכת בבא מציע דף נ"א עמוד א', ובדומה לזה, במקרה שלנו שעונה המוכרת הלוקח ביפות ורעות, יכול הלוקח בלבד לחזור בו. מוסיף הרשב"ם שאף שלהלכה אין אנו נוקטים כמו המשנה הזו, לגבי הונאת שטות, אלא כרבי נתן שקנה הלוקח, ורק שעל המוכר להשיב את ההונאה, מכל מקום במקרה דידן, שניתנה הלוקח בגוף החפץ שרצה יפות וקיבל רעות, לכולי עלמא, יכולו לחזור בו. כי אין זה דומה למקרה המובא במשנה במסכת בבא מציע, שניתנה לוקח רק בדמים. אומרת המשנה, מחר לו חיטין רעות ונמצאו יפות, אם יתנה המוכר לתת ללוקח חיטים רעות ולבסוף נמצאו יפות, מוכר יכול לחזור בו, ולא הלוקח, שהרי המוכר נטענה, ולא הלוקח. ולכן, גם אם כעת הוזל מחיר החיטים ומעדיף הלוקח לחזור בו, אינו יכול. אם יתנה המוכר לתת ללוקח חיטים רעות ונמצאו רעות או יפות ונמצאו יפות, אין אחד מהם יכול לחזור בו, שהרי קיימו מה שיתנו ביניהם. ומה החידוש בדין הזה? הרי ברור שלאחר שנגמר המקח אינם יכולים לחזור בהם, מבאר הרשב"ם, שהיה מקום לומר ברעות ונמצאו רעות, איתן הלוקח שלא נתרצה אלא ביפות, מה שהוא אמר רעות, לא משום שנתרצה בכך, אלא שכך דרך הלקוחות לומר שהסחורה רעה, כמבואר לקמן בדף פי דלת. וכן להפך, ביפות ונמצאו יפות, יאמר המוכר שלא נתרצה למכור היפות, ואמר זאת משום שכך דרך המוכרים לשבח את סחורתם. לכך לימדתנו המשנה, שכיוון שנמצא כדבריהם אינם יכולים לחזור בהם. אילו תוספות לקמן בדף פי דלת עמוד א' דיבור המתחיל מה יאמרים שאכן אין חידוש בבבא הזו במשנה. ולא נקטו אותה אלא אגב הבבות האחרות במשנה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם יתנה המוכר לתת ללוקח שחי מתית, חיטים אדומות, והם נקראו שחי מתית על שם החמה שמאדימתם, ונמצאת לבנה ונמצאו החיטים לבנות, או שיתנה המוכר לתת ללוקח לבנה ונמצאת שחי מתית, וכן אם יתנה המוכר לתת ללוקח עצים של זית ונמצאו של שקמה, או שיתנה המוכר לתת ללוקח עצים של שקמה ונמצאו של זית, וכן אם יתנה המוכר לתת ללוקח יין ונמצא חומץ, או שיתנה המוכר לתת ללוקח חומץ ונמצא יין, בכל האופנים הללו שניהם יכולים לחזור בהם, בין המוכר ובין הלוקח, ומשום ששניהם נטענו שהרי יש אדם הצריך חיטים אדומות ויש שצריך לבנות, וממילא המוכר לא נתרצה למכור מן זה, וכן הלוקח לא נתרצה בזה, ולכך שניהם יכולים לחזור בהם. והוא הדין בשאר המינים המנויים במשנה, שאף לגבי חומץ יש שצריך כעת לחומץ ולא ליין. ולמרות ששווה היין יותר מן החומץ, מכל מקום אין הם חפיצים במחירה הזו. מה שאין כן בחיטים, כולם מעדיפים את היפות, ולכן מי שנטענה ברעות הוא בלבד נחשב למטענה. זו היה המשנה שלנו, בדף פי ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הביאה הגמרא את דברי רב חיסדא בעניין הונאה שמוכיח את דבריו ממשנתנו. אמר רב חיסדא, מחר לו שווה 5 ב-6, אדם שעונה את חברו ומחר לו חפץ ששווה 5 זוז ב-6 זוזים, ולאחר מכן, קודם שנתקיים המקח, הוכר ועמד על 8, נתייקר מחיר החפץ עד ששווה כעת 8 זוזים, ושוב נמצא שנטענה המוכר, ורוצה המוכר לחזור בו, שהרי כעת שווה החפץ יותר מן המעות שקיבל, הדין הוא שאין המוכר יכול לחזור בו, שהרי מי נטענה, מי הוא זה שנטענה מתחילה בשעת עשיית המקח, הלוקח, ולכן לוקח בלבד יכול לחזור בו ולא מוכר. וטעם הדבר, משום דאמר לי, הלוקח למוכר, הרי אילו לא, הוא ניתן, לא אבי מצית אדרדבך, לולי שהיית מענה אותי במקח הזה, אף שהיה מחיר החפץ מתייקר לאחר מכן, לא היית יכול לחזור בך מן המקח, ואם כן, אשתה דאון ניתן מצית אדרדבך, וכי אתה שפשעת ועונית אותי, תרוויח על ידי שתוכל לחזור בך? הרי אם כן נמצא חוטא נשכר, אלא ודאי לא ייפו חכמים אלא את כוחו של המענה, שהרשות בידו לחזור בו ולא ביד המענה. אם כן דעת רב חיסדא שהונאה זו נחשבת להונאת שטות, שהדין אינו שיכול להמתענה לחזור בו לדרוש מן המוכר את דמי ההונאה כמבואר במסכת בבא מציע דף נ"א עמוד א'. ומצינו שתי מחלוקות בעניין הזה. א', הונאת שטות הוודאית הינה באופן שנתענה בשווי שישית מדמי המקח, וכגון ששילם על החפץ ששווה 6-7, שאותו זו שנתענה בו הוא שישית משווי המקח. רב חיסדא נקט את דבריו באופן ששילם על החפץ ששווה 5, הוא שילם 6, שאותו זוז הרי הוא שווי שישית מן המעות שנתן. נחלקו רב ושמואל במסכת בבא מציע דף ממתת עמוד ב', האם הונאה כזו נחשבת להונאת שטות או יותר משטות? לדעת רב נחשבת הונאה זו ליותר משטות, כיוון שביחס לשווי המקח הרי זה חמישית, ודעת רב חיסדא בסוגיה שלנו כדעת שמואל, שאף שטות מהמעות נחשב להונאת שטות. ב', הזכרנו שדעת רב חיסדא כמבואר במשנה במסכת בבא מציע, שאם הייתה הונאה בשטות יכול המתענה לחזור בו מן המקח. וזה לא כמו דעת רבה שנקט להלכה כרבי נתן, שבהונאת שטות שניהם אינם יכולים לחזור בהם אל הקנה ומחזיר הונאה. וחידושו של רב חיסדא, שאף אם נתייקר החפץ תוך שיעור זמן זה שיכול הלוקח עדיין לחזור בו ונמצא שלא נגמר המקח עדיין, מכל מקום אין יכול המוכר לחזור בו, כיוון שהמוכר היה המענה וידו על התחתונה. אומר הרשב"ם שרב חיסדא יכול היה להשמיענו את חידושו גם בהתייקרו ועמדו על שבעה, שהרי זו הונאת שטות מעות, כלומר שהזוז שנתייקר אינו שישית מן המעות ששילם. ואין יכול המוכר לחזור בו, אלא נקט שמונה כדי להשמיענו שגם בשיעור של ביטול מקח, אין המוכר חוזר בו. הגמרא מביאה שבמשנתנו לאלף דף פג עמוד ב' מבואר כדברי רב חיסדא. ולכמן תבאר הגמרא מה השמיענו רב חיסדא יותר על משנתנו. ותנא תונא וגם התנא של משנתנו שנה כן ששנינו במשנה, אם יתנה המוכר לתת ללוקח חיטים יפות ונמצאו רעות, לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר. ואף שיתייקרו החיטים לבסוף, הרי לנו שבאופן שהלוקח ניתנה תחילה, אין יכול המוכר לחזור בו, אף אם לבסוף ניתנה גם הוא. ומביאה הגמרא את דברי רב חיסדא באופן הפוך שניתנה המוכר. ואמר רב חיסדא, מחר לו שווה 6-5. אדם שהונה את חברו ולקח ממנו חפץ ששווה 6 זוזים ושילם עבורו 5, דהיינו הונאה בשטות מקח, שאותו זוז שהפסיד למוכר אינו שישית מדמי המקח, והוא הדין אם היה מוכר לו שווה 7-6. הייתה הונאה בשטות מעות, שאותו זוז שהפסיד למוכר אינו שישית מן המעות ששילם, שגם באופן זה יכול המוכר לחזור בו. ולאל כבר הזכרנו שהדבר הזה תלוי במחלוקת האמוראים במסכת בבא מציע בדף ממתת עמוד ב', ולאחר זמן רב, כלומר אפילו לאחר זמן רב, הוזלו ועמדו על 3. אומר המהרש"ל שיש לומר הוזל ועמד, כלומר שהוזל החפץ ועמד על 3 זוזים, ושוב רוצה הלוקח לחזור בו, שהרי כעת שווה החפץ פחות מן המעות ששילם. הדין הוא שאין הלוקח יכול לחזור בו, שהרי מי נתענה? מי הוא זה שנתענה מתחילה בשעת עשיית המקח? המוכר. לכך המוכר בלבד יכול לחזור בו ולא לוקח. וטעם הדבר, משום דאמר לי המוכר ללוקח, אילו לא עוד ניתן, לא אבי מעצית הדרטבח. לולי שהייתי מענה אותך במקח זה, אף שהיה מחיר החפץ נפחת לאחר מכן, לא היית יכול לחזור בך מן המקח. אם כן, אשתה מצית הדרטבח? עכשיו שפשעת ועונית אותי, תרוויח על ידי זה שתוכל לחזור בך? הרי אם כן נמצא חוטא נשכר. אלא ודאי לא ייפו חכמים את כוחו של זה שעשה את העונה, אלא את כוחו של המתענה שהרשות בידו לחזור בו. ומביאה הגמרא שגם דברי רב חיסדא אלו מבוארים במשנה לאל בדף פג עמוד ב'. ותנא תונא גם התנא של משנתנו שנה כן, ששנינו במשנה, אם יתנה המוכר לתת ללוקח חיטים רעות ונמצאו יפות, מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח. ואף שהוזלו החיטים לבסוף, הרי לנו שבאופן שהמוכר נתענה תחילה, אין יכול הלוקח לחזור בו אף אם לבסוף נתענה גם הוא. מקשה הגמרא מה משמיע לנו רב חיסדא בדבריו, אחרי שנתבהר שככל דברי רב חיסדא מבואר במשנתנו. שואלת הגמרא מהי כמשמלן, מה השמיענו רב חיסדא בדבריו? מתנית יני, הרי כדבריו מפורש במשנתנו. מיישבת הגמרא יש חידוש בדברי רב חיסדא. אם היא מתניתין, אם היינו שונים את משנתנו בלבד, אבי אמינא, היה עולה בדעתנו לומר דילמא דרב חיסדא תרווי ומצו אדרבהו. היינו סוברים שמא באופנים שנקט רב חיסדא אין הדין כן, אלא שניהם בין המוכר ובין הלוקח יכולים לחזור בהם, כיוון שבתוך הזמן שיכול אחד מהם לחזור יתענה גם השני, ולכן גם הוא יכול לחזור בו מאחר ולא נגמר המקח עדיין. ומתנית עינינו טעמה, ודווקא במשנתנו שלא הייתה העונה במחיר אלא במין, דהיינו שקיבל חיטים בשווי המעות ששילם, בין אם היו רעות בין אם היו יפות, אלא שמכל מקום טוען הלוקח לא במין זה הייתי חפץ, וכן המוכר לא מין זה נתכוונתי למכור ולהוציא מתחת ידי, הדין הוא שרק המתענה יכול לחזור בו. והטעם משום דכתיב במשלי פרק ח' פסוק י"ד, רע רע יאמר הקונה ואוזל לו אז יתהלל. ובפשטות מדבר הפסוק באדם הקונה תורה מתוך הדחק והאיסורים, שבשעה שמתייסר אומר על האיסורים רע רע, אבל כשהולך לו לבסוף מלא תורה אז הוא מתהלל על הצער שנצטער, כך מסבירה ששם בספר משלי. בעניין שלנו, אומרת הגמרא, כלומר, דרך אדם הבא לקנות סחורה מחברו, לומר על הסחורה שרעי, וממילא ברישה שסיכמו ביניהם שיקבל חיטים יפות ונמצאו רעות, וכעת רוצה המוכר לחזור בו, כיוון שנתענה הלוקח, יכול הלוקח לומר לו שכלל לא נתענה, שאף הוא לקח את החיטים בחזקת רעות. וכן בסיפה שסיכמו ביניהם שיקבל חיטים רעות ונמצאו יפות, וכעת רוצה הלוקח לחזור בו, כיוון שנתענה המוכר, יכול המוכר לומר לו, הרי אתה לוקח בחזקת רעות לקחתם, ואף אני מודה לך שרעותם ולא ניתניתי כלל. מה שאין כן באופן שנקט רב חיסדה שהייתה ההונאה בשווי, אין נאמן הלוקח לטעון שידע שאין ככה שווי, ואף על פי כן נתרצה. שבאופנים שבמשנתנו זהו עיקר טענת הלוקח והמוכר, שזה שנתענה מגלה דעתו שאין דבר זה חשוב הונאה אצלו, שאף על דעת חיטים אילו עשה את המקח, שאין דרך אדם לשלם יותר ממחיר החפץ. לכך השמיענו רב חיסדה, שאין הטעם במשנה משום רע רע יומר הקונה, אלא משום שאין יכול לחזור בו, אלא אותו שנתענה תחילה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אם התנה המוכר לתת ללוקח חמתית חיטים אדומות ונמצאת לבנה ונמצאו החיטים לבנות, או שהתנה המוכר לתת ללוקח לבנה ונמצאת חמתית, שניהם יכולים לחזור בהם, בין המוכר ובין הלוקח, ומשום ששניהם נתענו. שהרי יש אדם הצריך חיטים אדומות ויש שצריך לבנות, וממילא המוכר לא נתרצה למכור מין זה, וכן הלוקח לא נתרצה בזה, ולכן שניהם יכולים לחזור בהם. מדייקת הגמרא ממשנתנו מהו צבעה של החמה. אמר אף פאפה מדקטני ממה שכתוב במשנה, שחמתית ונמצאת לבנה, שמאמינה אי שימשה. סומקתאי, יש לנו ללמוד שהחמה, השמש אדומה היא, שהרי שתי מרות בלבד יש בחיטים, לבנות ואדומות, ומתוך ששנינו במשנה לבנה ושחמתית, הרי שאותם חיטים אדומות הן אינן עקרויות שחמתית, ועל שם החמה נקראות כך, משום שהן אדומות כמותה. כלומר, לולי שהיינו שונים במשנה לבנה, היה מקום לומר ששחמתית היינו לבנה, והיינו נוקטים שהחמה לבנה היא, וקרויים החיטים שחמתית על שם החמה שלבנה היא. עוד היה מקום לומר, שנקראים שחמתית מלשון שחום ששחורות הן. אבל אין לומר כן, כיוון ששני מרות בלבד יש בחיטים אדומות ולבנות. אלא על כוחך של האדומות קוראים שחמתית, וזאת משום שהחמה אדומה היא. כך מסביר הרשב"ם. בא רב פאפה לבאר את לשון המשנה שחמתית, שאינו מלשון חמה. תוספות בדיבור המתחיל היא מבארים, שרב פאפה בא להשמיענו הלכה למעשה, שהנודר מן האדום אסור ליהנות מן השמש. ולעיל במשנה הרשב"ם פירש, שקוראים לזה שחמתית על שם החמה שמעדימתן. ויהיה הגמרא סיוע לדבריה מן המציאות, תעידה, אביא לך ראיה, אף מתוך דקסם קצפרא ופניה, מעדימה החמה בבוקר ובערב, והעיד אלו כחזינן כולי יומה, ומה שבמשך היום אין נראית החמה כאדומה, נהורינו דלו ברי, משום שאין מאור עינינו ברור כל כך, מחמת אור היום שמקעה את עינינו. ולכן בערב ובבוקר שהיום חשוך מעט, ניתן לראות את הדמומיתה של החמה. בקשה הגמרא על רב פאפה מברייטה. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב פאפה שנינו בברייטה בעניין מראות הנגעים. מסכת שבועות דבב עמוד ב'. בארת עמוקה. מצינו ארבעה מיני מראות נגעים. בארת, דהיינו לובן עז ביותר שאין למעלה ממנו ונראה כשלג. ב', סט, לובן חלש, מעט מן הבארת, שנראה כצמר נקי של כבס בן יומו. ג', לובן חלש מן הסט, שנראה סיד האיכל, והיא הקרויה ספחת, והיא תולדה של הבהרת. ספחת זו תולדה מלשון תפעילה ונספחת. והמראה הרביעי, לובן חלש מסיד האיכל מעט, והרי הוא כקרום ביצה. וגם זו קרויה ספחת, והיא תולדה של הסט. כך הרמב״ם הלכות תומת צרעת פרק א' הלכה ב'. אם כן, נאמר במסכת שבועות דבב עמוד ב', בארת עמוקה, כלומר הבארת שנאמרה בתורה צריכה להיראות כאילו היא עמוקה מן האור. וכן הוא אומר בספר ויקרא פרק י' ג' פסוק למד, וראה הכהן את הנגע, והנה מראה הוא עמוק מן האור. הפסוק מובא כך בגמרה, הוא מראה הוא עמוק מן האור, אבל מי שמסתכל בתורה רואה שאבב לא סמוכה למילה מראהו, אלא אבב מופיעה במילה הקודמת, והנה מראהו. ומצינו פעמים רבות בשס שמביאה הגמרה את לשון הפסוק בקיצור ובשינוי. אם כן כתוב בפסוק וראה הכהן את הנגע והנה מראהו עמוק מן האור, שכן הוא הדרך שהלבן נראה עמוק ליד השחור, ואין הכוונה שתהה הבהרת עמוקה ממש, אלא כמראה חמה עמוקה מן הצל, כשם שהמקום שהחמה מאירה עליו בתוך הבית נראה כעמוק מן הצל שאצלו, שחשוך יותר. כך הנגע צריך להיראות כאילו עמוק מן האור. מסיימת הגמרא את הקושייה, והתם והרי שם לבנו, מראה הנגע לבנו, כדכתיב עם בהרת לבני. ומתוך שמדמה הברייתא את מראה החמה למראה הנגע, מבואר שגם החמה לבני, קשה על רב פאפה שאמר שהחמה אדומה. תרץ את הגמרא כוונת הברייתא, כמראה חמה ולא כמראה חמה. מראה הנגע דומה מצד אחד למראה חמה, אבל מהצד השני אינו דומה לו. מבארת הגמרא, כמראה חמה, בכך שווה מראה הנגע למראה החמה דעמוקה מן הצל. שכשם שהחמה נראית כאילו עמוקה היא מן הצל, כך גם הנגע נראה כעמוק מן האור, ולא כמראה חמה, דאילו אטם, לבן ואח האדום, אמנם בצבעו אינו דומה למראה החמה, כי החמה אדומה, ואילו הנגע הוא אדום. אומר הריטב"א, הגמרא יכלה גם ליישב שאף שהחמה בעצמה אדומה היא, מכל מקום מראה החמה זורחת על הכותל לבן ונראה עמוק מן הצל שאצלו. אלא שדחתה הגמרא כן, אליבא דאמת, שלא נתכוונה הברייתא לדמותם בצבעם, אלא בכך שעמוק הוא מן הצל. וגם, לו היה מראה החמה על הכותל אדום, אין קשה כלל, ששווה היא לנגע בכך שעמוקה היא מן הצל. בררת הגמרא, ולמאי דסליק דעתין מעיקרה, לפי מה שאלתה הגמרא על דעתה מתחילה לומר שמוכח מברייתא זו שהחמה לבנה היא, יש להקשות איך ייתכן לומר כן, הקסם קצפרה ופניה, והרי החמה מאדימה בבוקר ובערב, הרי שאדומה היא. מתרצת הגמרא בצפרה, הסיבה שמאדימה היא בבוקר, זה מחמד דחלפה בי ורדה דגן עדן, שעוברת החמה אצל הורדים האדומות שבגן עדן, המצוי במזרח. כדכתיב בספר בראשית פרק ב' פסוק ח', ויטע השם אלוקים גן בעדן מקדם, שקדם היינו מזרח, הרי שגן עדן במזרחו של עולם. ותוספות בדיבור המתחיל בצפרה, מיישבים את סתירת המדרשים בזה, מי שיוכל שיעיין שם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ובפניה, בערב ששוקעת במערב השמש, מאדימה משום דחלפה פתחה דגיהינום, שעוברת על פתחו של גיהינום, ומאדימה מכוח האש. ואיכא דאמרי איפכא, ויש שאמרו את השמועה הזו להפך, שבבוקר שהחמה עומדת במזרח ומאירה כנגדה, דהיינו, עמוד של אור יוצא לצד מערב ומכה כנגד הגיהינום, הרי היא מאדימה מחמתו. ובערב שחולפת במערב והעמוד של אור הולך לצד מזרח, הרי הוא מכה בגן עדן ומאדים מכוח הדמימות הוורדים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, יין ונמצא חומץ, חומץ ונמצא יין. אדם רצה לקנות יין ולבסוף קיבל חומץ או להפך, שניהם יכולים לחזור בהם גם המוכר וגם הקונה. אם כן, במשנתנו מבואר שחומץ ויין שני מינים הם, ולכן בין הלוקח ובין המוכר יכולים לחזור בהם, ולא כמו הדין בחיתים רעות ויפות. בררת הגמרא אם משנתנו היא כדעת רבי בלבד. לימה שואלת הגמרא אם נאמר שמתניתין שמשנתנו רבי היא ולא רבנן. נתניה, שנינו בברייתא יין וחומץ. מין אחד הוא. יין ויין שנעשה חומץ הרי הם נחשבים כאותו מין וניתן להפריש תרומות ומעשרות מאחד על חברו. שכן הדין שאין מפרישים תרומות ומעשרות אלא מן אותו המין. כדכתיב בספר במדבר פרק חי פסוק חבב, והרמותם ממנו. ומוסיף הרשב"ם שמצינו בזה נפקמינה נוספת שלגבי דין מודה במקצת הטענה, שחייב שבועה מן התורה, והדין הוא שאם תבעו אותו על חיטים וסעורים ועודה באחד מהם, אינו מחויב שבועה, אלא אם כן עודה ממין הטענה. כלומר שעודה במקצת אמין וכפר במקצת. וממילא לדעת חכמים, אף אם תבעו יין וחומץ ועודה באחד מהם, נחשב עודה ממין הטענה, כי גם יין וגם חומץ זה אותו מין. ורבי אומר, הרי הם נחשבים כשני מינים. אם כן משנתנו סוברת לכאורה כרבי ששני מינים הם, ולכן יכולים שניהם לחזור בהם. כיוון שלא על דעת מין זה עשו את המקח. מה שאין כן לדעת רבנן, לכאורה חומץ ויין שווים לחיטים יפות ורעות, שהמתענה בלבד יכול לחזור בו. והגמרא בעצם יכלה לומר, הוא לטעמך שחמתית ונמצאת לבנה, אחינה מדי שני מינים נינו, כלומר, יכלה הגמרא לומר, וכי לדעתך שמשנתנו סוברת כרבי שיין וחומץ שני מינים הם, מה תשיב על שחמתית ונמצאת לבנה, על חיטים? אדומות שנמצאו לבנות, ששנינו בפירוש במסכת תרומות, פרק ב' משנה ד', שכל מין חיטים אחד הם. הרי שאף לגבי תרומות נחשבים ממין אחד. מכל מקום, בעיתנו שהמחר יהיה בשחמתית ונמצאת לבנה, אבי ביטול מקח ועל כורחה, שיש לומר כדחיית הגמרא לקמן. כך אומר תוספות הראש. וגם מצינו פעמים רבות בשס שהגמרא לא אומרת הוא לטעמך. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור שואלת, האם נעמיד את משנתנו רק כשיטת רבי? כי במשנה נאמר יין ונמצא חומץ, חומץ ונמצא יין, שניהם יכולים לחזור בהם. ורבי טוען שיין וחומץ שני מינים הם, לכן הם יכולים לחזור בהם, אבל לשיטת רבנן שיין וחומץ מין אחד הוא, אז צריך הדין להיות שווה לחיטים יפות ורעות, שרק מי שרומה יכול לחזור בו. דוחה הגמרא ואומרת אין לדמות בין הנידונים. אין הכרח להעמיד את משנתנו כרבי. כי אפילו תימא רבנן, אפילו אם תאמר שמשנתנו סוברת כרבנן שמין אחד הם, יש לומר שעד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי. לא נחלקו רבנן על רבי אלא לעניין מעשר ותרומה שניתן להפריש מאחד מהם על חברו. וכדי רבי אילה, אף שהחומץ רע הוא מן היין, מכל מקום חלה התרומה כדברי רבי אילה. ואמר רבי אילה, לקמן בדף קוף ממגימל עמוד א', וכן למדנו זאת במסכת יבמות ובמסכת קידושין ובמסכת תמורה ובמסכת בבא מציע. מניין לתורם מן הרעה על היפה, מניין שינתרם אדם מן הפירות הרעות על היפות שתרומתו תרומה. שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק ל"ב, ולא תיסו עליו חטא בערימכם את חלבו ממנו. כלומר, אם תפרישו לתרומה את החלק המשובח, לא תיסו עליו חטא. אז מכלל לאו אתה שומע הן. דהיינו שאם יפריש מן הרע על היפה, כן ניסה חטא. ומתוך כך יש ללמוד שחל שם תרומה על הרע. וממילא שוב אין לו תקנה להחליפה או לחזור ולתרום שינית, כיוון שכבר חל שם תרומה על הרע. שאם אינו קדוש, נשיאות חטא למה? אם תאמר שאין חל שם תרומה על הרע, אם כן מפני מה יענש על שיפריש, הרי לא עשה בהפרשתו כלום, וכעת ישוב יתרום מן היפה. אלא מכאן לתורם מן הרע על היפה, שתרומתו תרומה. מסיימת הגמרא את דחייתה, אכן עניין תרומה סוברים חכמים, שיין וחומץ מין אחד הוא, אבל עניין מקח וממקח שיתנו על יין ונמצא חומץ, וכן להפך. דקולי עלמא, בן רבי ובן רבנן מודים, שבטל המקח, כיוון דאיכא דניחא לבחמרא ולא ניחא לבחלא. יש מי שנוח לו ביין דווקא ולא בחומץ, כי עכשיו הוא זקוק ליין ולא לחומץ. ואיכא דניחא ליה בחלא ולא ניחא ליה בחמרא, ויש שנוח לו בחומץ דווקא ולא ביין, כי הוא זקוק לחומץ. ולכן גם לדעת חכמים שמין אחד הם, מכל מקום טעמם שונה, והרי הם משמשים לדברים שונים. מה שאין כן חיטים רעות ויפות שלשניהם שם אחד וטעם אחד, מה שביקש הלוקח לקנות אכן קיבל, אלא שניתנה מעט וקצת רומה. ולכאורה צריך ביור, למה הוא צריכה הגמרא להביא את דברי רבי אילה? שהרי לכאורה אין להם שייכות לדחיית הגמרא כלל, כי הרי דחיית הגמרא היא, שאף שלגבי דין התורה שצריך לתרום מאותו המין, הרי הם נחשבים מין אחד, מכל מקום לגבי מקח וממכר שתלוי בדעת בני אדם, הרי הם כשני מינים לכולי אלמה. אז בשביל מה הביאו את דעתו של רבי אילה שאמר, שמי שתרם מן הרעה על היפה, תרומתו תרומה? והר הרן, שדרך אגב באה הגמרא ליישב, מפני מה לדעת רבנן מותר לכתחילה לתרום מזה על זה, וכמו שמשמע מדבריהם, שאמרו מין אחד הוא, ואף שהחומץ רע מן היין. מבארת הגמרא על פי דברי רבי אילה, שאף התורם מן הרע על היפה, חלה התרומה בדיעבד, וממילא לגבי יין וחומץ, שיש אדם שנוח לו בזה ויש שנוח לו בזה, אף לכתחילה מותר לתרום אחד על חברו. מבואר אם כן בדעת הרן, שגם מן החומץ על היין מותר לכתחילה לדעת חכמים. אבל דעת הרן במלכות תרומות פרק ה' הלכה כ"א, שגם לדעת חכמים שמין אחד הם, מכל מקום לכתחילה אין תורמים מן החומץ על היין. ומבאר הכסף משנה, שהיינו מדין תורם מן הרע על היפה. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף דף עמוד ב', דף פי דלת עמוד ב'. המשנה הזו מופיעה במסכת כתובות דף קוף ג' עמוד א', היא עוסקת באדם הקונה פירות מחברו, ומבאר את המשנה, ממתי אין המוכר והלוקח רשאים לחזור בהם. אומרת המשנה בדף פי דלת עמוד ב', המוכר פירות לחברו אם הקונה משך את הפירות ואף שעדיין לא מדד את כמותם, קנה. ואין אחד מהם יכול לחזור בו מהמקח, או לשנות את המחיר, והיינו באופן שנקבע ביניהם המחיר לכל מידה, או שיש בשוק שער ידוע לפירות הללו. שאם לא כן, אפילו מדד הלוקח ומשך את הפירות, לא כן העם, כטעם המבואר לקמן בדף פיווה ועמוד א', שעדיין אין להם סמיכות דעת לקיים את המחירה, שהרי יכול המוכר לדרוש מהלוקח מחיר גבוה ביותר, וכן הלוקח יכול לומר שאינו רוצה לקנותם, אלא במחיר זול ביותר. אבל אומרת המשנה, אם רק מדד המוכר את כמות הפירות ולא משך אותם הקונה, לא קנה, והגמרא תבאר באיזה מקום היו הפירות מונחים. אומרים התוספות בדיבור המתחיל מדד וכן הרשב"א שמדובר במשנה באופן שהמוכר מודד את הפירות, אבל אם הלוקח מודד את הפירות בוודאי כן העם מיד שאין לך משיכה גדולה מזו. והרשב"א מביא את דעת הראב"ד שאפילו אם הלוקח מדד את הפירות לא קנה, כיוון שהמדידה נעשתה גם לצורך המוכר שיידע כמה מאות מגיע לו. בכל פעולת קניין שאין הלוקח עושה אותה לצורכו בלבד אינו קונה. ואם אומרת המשנה היה לוקח פיקח ורוצה לקנות את הפירות מיד והפירות היו מונחים ברשות המוכר, הרי הוא סוחר מהמוכר את מקומן של הפירות ונעשה המקום חצירו, וכשהניחם המוכר במקומם, כן העם הלוקח בקניין חצר. הראשונים נחלקו בעניין שכירת המקום ושלוש שיטות עיקריות בדבר. הרשב"ם לעיל בדף עין וו עמוד ב' דיבור המתחילת שיסקור, וכן רש"י במסכת כתובות דף קוף ג' עמוד א', כותבים שהכוונה שהלוקח שסוחר את מקום החפץ קונה אותו בקניין חצר. כך גם דעת הרמב"ם בלכות מכירה פרק ג' הלכה ז'. השיטה השנייה זו שיטת התוספות לעיל בדף עין וו עמוד א' דיבור המתחיל ספינה, שכותבים ששכירות מקום היא כי אין משיכה, כשם שבמשיכה מכניס הקונה את החפץ לרשותו, כך בסחירות מקום נכנס החפץ לרשותו על ידי שסוחר את הרשות עצמה. השיטה השלישית, שיטתו של בעל עיתור, שכותב שסחירות מקום מועילה על ידי קניין אגב, כלומר שקונה אגב הקרקע את הפירות שבה. ומסיים את המשנה בדין נוסף בעניין הזה, הלוקח פשטן מחברו, הרי זה הלוקח לא קנה אותו, עד שיטלטלנו ממקום למקום כדי לתלול לביתו, מתוך כך יגביינו ויקנה בקניין הגבעה. כי אין הטלטול ממקום למקום הכרחי בשביל הקניין, אלא שכך הדרך היא להגביו ולקחתו לרשותו. וכמן בדף פיבה ועמוד א' תבהר הגמרא מדוע לגבי פשטן נקטה המשנה אופן של הגבעה ולא של משיכה. אומרת המשנה, ואם היה פשטן שהוא קונה מחובר לקרקע ותלש הלוקח אפילו כלשהו, קנה הלוקח את כל הפשטן. לא היה המשנה שלנו, בדף דף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הסוגיה להלן עוסקת בשאלה אם קניין חצר מועיל בסמטה. אומרת הגמרא, אמר אבסי, אמר רבי יוחנן, אומר אבסי בשמו של רבי יוחנן, מדד המוכר פירות בקהיליו, והניח אותם המוכר על גבי קרקע סמטה, כניסה צדדית מרשות הרבים שאינה עשויה להילוך הרבים. יש רשות לבני אדם להניח שם את חפציהם, אף שקרקע הסמטה שייכת לכולם, מכל מקום המוכר מסתלק מזכותו בקרקע הזו, והרי זה כאילו היא ניחם ברשות הלוקח וקנה הלוקח את הפירות בקניין חצר. כותב הרמב"ן שלדעת רבסי אין הכוונה שאם הפירות מונחים בסמטה ואמר המוכר לקונה, הרי אין מחורין לך שקונה אותם הלוקח. שאם כן, למה נאמר לקמן בדף עיו עמוד ב' שמשיכה קונה בסמטה? הרי לדעת רבסי גם ללא משיכה נקנה חפץ מדין חצר כשהוא מונח בסמטה. אלא רק כאשר המוכר מודד את הפירות ומניחם בסמטה, שאז יש גמירות דעת להקנותם באופן זה ללוקח, הרי זה כאילו הוא מניחן ברשותו. אילו הריטב"א כותב שהמוכר נעשה שלוחו של הלוקח בהנחת הפירות בסמטה, ונחשב הדבר כאילו הלוקח עצמו יניחם שם, שפשוט שהלוקח קונה אותם. אמר לי רב זירא לרב אסי, תמה רב זירא על הדין הזה. שמה לא שמע רבי, אולי אתה רב אסי לא שמעת מרבך רבי יוחנן את הדין הזה, שהלוקח זוכה בפירות, אלא במודד ונותן לתוך קופתו של הלוקח. שהכלי של הלוקח נחשב כחצירו וקונה לו. אבל אין קרקע הסמטה עצמה נחשבת לחצירו של הלוקח, ואם היא ניחם על קרקע הסמטה, לא קנה. ומסביר הרשב"ם שלדעת רב זירא מה שקונים לו כליו המונחים בסמטה, היינו כיוון שיש לו רשות להניח שם את כליו. לעומת זאת ברשות הרבים שאין לו רשות להניח שם את כליו, אין כליו קונים לו מדין חצר. אמר להישיב רבי אסי לרבי זירא, דמי האם מרבנן כדלא גמרי אין ששמע אתה. דומה תלמיד חכם זה, כלומר אתה רבי זירא, כאותם אנשים שלא למדו מעולם. וכי באופן שמדד לתוך קופתו של לוקח שעומדת בסמטה, מים רבי? האם היה רבי יוחנן צריך להשמיענו שקונה הלוקח? ולא כליו של קונה זוכים לו, אפילו ברשות המוכר, וכל שכן, בסמטה. ולמרות שהגמרא לקמן בדף פ"ה עמוד ב' מסתפקת האם כליו שלוקח ברשות מוכר קונה או לא, מכל מקום רבי אסי סובר שלדעת רבי יוחנן כליו שלוקח קונים אפילו ברשותו של מוכר וברשות הרבים. אלא אומר רבי אסי, ודאי כוונת רבי יוחנן הייתה שהלוקח קונה את הפירות אפילו על קרקע הסמטה. מסתפקת הגמרא קיבלה מיני או לא קיבלה מיני? האם קיבל רבי זירא את תשובת רבי אסי, שכך היא דעתו של רבי יוחנן, או שרבי זירא לא קיבלה מרבי אסי את התשובה הזו? נסה הגמרא לפשוט את הספק ואומרת, תשמע בו ושמע ראיה לדבר, דאמר רבי ינאי שהיה רבו של רבי יוחנן, כך אמר רבי, כך אמר רבי יהודה הנשיא. והרמב״ם בהקדמה ליד החזקה כותב שרבי ינאי היה מגדולי החכמים שהיו בבית דינו של רבינו הקדוש וקיבלו ממנו. אם כן, אמר רבי ינאי שהיה רבו של רבי יוחנן, בשמו של רבי, חצר השותפים קונים השותפים חפצים זה מזה בקניין חצר. מוכיחה הגמרא מה אליו, האם אין הכוונה, שאם אחד השותפים רוצה להקנות חפץ לשותפו, מניח את החפץ על גבי הקרקע המשותפת, וחברו זוכה בו. יש ללמוד מזה שהוא הדין לסמטה, שהיא רשות המשותפת לכל הרוצה להשתמש בה להנחת חפציו. שיכול המוכר להניח את החפץ הנקנה על גבי קרקע הסמטה, וחברו זוכה בו. ומסתבר, שכאשר שמע רבי זירא דברי רבי ינאי, הוא כן הסכים לתשובת רבי אסי, שדינו של רבי יוחנן עוסק אפילו בהניח על קרקע, ולא רק בהניח בתוך קופתו של הלוקח. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין משם ראיה, מפני שגם את הדין שאמר רבי ינאי בשם רבי, שחצר השותפים קונים זה מזה, אפשר לבאר באופן שהמוכר נותן לתוך קופתו של הלוקח, ולא בהניח על גבי הקרקע. והגמרא מביאה סיוע לדחייה הזו, אך הנה ממסתברא, כך גם מסתבר לומר שרבי ינאי דיבר כשנתן לתוך קופתו של לוקח, ואמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יעקב בשמו של רבי יוחנן, אם המוכר פירות מדד והניח אותם על גבי קרקע הסמטה, לא קנה. ולכאורה, קשיא נהדדי, דינו של רבי יעקב בשם רבי יוחנן סותר את דינו של רבי אסי בשם רבי יוחנן, וכן את דינו של רבי ינאי רבו של רבי יוחנן. אלא לאו שמאמינא, בהכרח מוכח מכך, שכאן הדינים של רבי יסי ושל רבי ינאי עוסקים במודד ונותן לתוך קופתו של לוקח ולכן קנה. ואילו כאן הדין של רבי יעקב בשם רבי יוחנן עוסק במודד ונותן על גבי קרקע ולכן לא קנה. שמע מינה מוכח מזה שרבי יסי טעה בפירוש הדין ששמע מרבי יוחנן, ורבי יוחנן דיבר בהניח לתוך קופתו של לוקח. יש לומר שרבי זירא לא קיבל את תשובתו של רבי יסי. בקשה הגמרא ממשנתנו על דברי רבי יסי ומוכיחה מכך שרבי זירא לא קיבל את דבריו. תשמע, בואו שמע ראיה ממה ששנינו במשנתנו, עם מדד המוכר פירות ולא משך אותם, לא קנה. מוכיחה הגמרא, הרי פשוט שמדובר באופן שמדד על גבי קרקע, שאילו מדד לתוך קופתו של הלוקח, אפילו רבי ינאי ורבי יעקב אמרו שקנה. מה אליו? האם לא מדובר במשנה כשמדד בסמטה? ואף שהיא ניחם על גבי קרקע לא קנה, ולא כמו רבי יסי האומר שבאופן כזה סובר רבי יוחנן שקנה. וכיוון שכך, מסתבר שרבי זירא לא קיבל את דבריו של רבי יסי. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח שמדובר בסמטה, אלא יש לבאר את הדין הזה כשמדד ונתן ברשות הרבים. ושם, אפילו נתן לתוך קופתו של לוקח לא קנה, כיוון שאין לו רשות להניח את קופתו שם, כמו שמבואר לכמד בגמרא בדף פ"ה עמוד א'. שואלת הגמרא, יחי אם כך שהמשנה עוסקת במדד ונתן ברשות הרבים? אימה רישא, אמור ובאר את תחילת המשנה, שם שנינו, אם משך הלוקח את הפירות ולא מדד אותם עדיין, קנה הלוקח את הפירות. ואם מדובר ברשות הרבים, קשה. משיכה ברשות הרבים מקניה? האם קונה? והאביי ורב עד אמרי תרווה, יאמרו שניהם, קניין מסירה, שהמחזיק והוא הלוקח בחפץ על פי ציוויו של המוכר, וקניין מסירה משתמשים כאשר החפץ אי אפשר להגביו כגון ספינה או בהמה גסה, והרשב"ם לעיל בדף ע"ה עמוד ב' מסביר שאופן הקניין הוא על ידי שהלוקח אוחז בחפץ הנקנה על פי מצוות המוכר שאומר לו לך חזק וקנה אותו, במקרה כזה קונה את החפץ ללוקח ברשות הרבים. וכן בחצר שאינה של שניהם, כיוון שאין אפשרות לעשות שם קניין משיכה, משיכה קונה כשעושים אותה בסמטה, וכן בחצר שיל של שניהם ולא ברשות הרבים, והגבעה קונה בכל מקום. על כל פנים מבואר בדבריהם שמשיכה אינה מועילה ברשות הרבים, ואם כן איך אפשר להעמיד את המשנה באופן שמשך את הפירות ברשות הרבים? רק נציין שהגבעה קונה בכל מקום, כיוון שמשעה שהגביע את החפץ הניחו ברשותו, והגבעה קונה כיוון שעל ידה מונח החפץ ביד האדם, וכיוון שחצרו של אדם קונה לו, כל שכן שידו תקנה לו. אם כן, איך אפשר להעמיד את המשנה באופן שמשך את הפירות ברשות הרבים? מתרצת הגמרא, לעולם משנתנו עוסקת ברשות הרבים. ומה אם משך נמי דקטני? מרשות הרבים לסמטה. גם המשיכה שהתבאר במשנה שמועילה, היינו כשמשך את הפירות מרשות הרבים לסמטה, ששם מועילה משיכתו. בקשה הגמרא, יחי, אם כך שמדובר במשנה בלוקח שעומד ברשות הרבים, הם הסעיפה. אמור ובאר את סוף המשנה, שם נאמר, אם היה לוקח פיקח ורצונו לקנות מיד עם מדידת הפירות, סוחר את מקומן של הפירות וקונה אותם בקניין חצר. והיא ברשות הרבים, אם נאמר שמדובר שהפירות נמצאים ברשות הרבים, ממן אגר, ממי יכול הלוקח לזכור את רשות הרבים? אלא ודאי מדובר בחצר השותפים, ושכר הלוקח את המקום מהמוכר, או שמדובר בסמטה ושכר את מקום הנחת הפירות מבני המבוי שפתוח אל הסמטה הזו. רק נציין שתוספות הריד מסביר שהסמטה לא שייכת רק לבני המבוי אלא לכל הרבים המהלכים בה, ולכן הוא מפרש שהסמטה שייכת לכל מי שמשתמש בה באותה שעה. וכיוון שהמוכר הניח את הפירות בסמטה, אם כן המקום של הפירות קנוי עכשיו למוכר, והוא יכול להזכיר אותו לקונה, ונמצא שהפירות ברשותו של הקונה. תרצת הגמרא, לעולם רק הרישה עוסקת ברשות הרבים, ואילו הסיפה אינה עוסקת ברשות הרבים. אחי כאמר, כך כוונת התנא במשנה, ואם ברשות בעלימי, אם הרשות שהפירות שם שייכת למוכר והלוקח רוצה לקנותם מיד, אם היה לוקח פיקח, סוחר את מקומן מהמוכר, וכשמניח שם את הפירות, קונה אותם בקניין חצר. מבררת עכשיו הגמרא באיזה מקומות נחשב כלי של אדם כחצירו. אומרת הגמרא, רב ושמואל דאמרי תרוויו, רב ושמואל אומרים שניהם, והדברים מופיעים לכמן בדף פיבה ועמוד א', כאילו של אדם קונה לו, או כליו של אדם קונה לו. הכלי של האדם דינו כחצר, וקונה לו הכלי את החפץ בכל מקום שהוא מונח, כסמטה או רשות של שניהם, ואפילו ברשות המוכר, כיוון שרשאי להניח שם את כאליו. חוץ מרשות הרבים, כיוון שאין לו רשות להניח שם את כאליו. והוא הדין בחצר שינה של שניהם, שכיוון שאין לו רשות להניח שם את כאליו, אינם קונים לו. ויהיה הגמרא את דברי האמוראים האחרים, ואנחנו בדף פ"ה עמוד א'. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש דאמרי תרוויו, שניהם אומרים כלי של אדם קונה לו מדין חצר, אפילו אם הוא מונח ברשות הרבים. אמר אף פאפה לא פליגי, אין כאן מחלוקת בין האמוראים, אלא כאן ברשות הרבים, כאן בסמטה. רב ושמואל שאמרו שכלי של אדם אינו קונה ברשות הרבים, היינו ברשות הרבים ממש. אילו רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש שאמרו שאפילו ברשות הרבים קונה, כוונתם שקונה בסמטה ולא ממש ברשות הרבים. ומבאר רב פאפה ומאי קראו לה רשות הרבים? מדוע הם קינו את הסמטה רשות הרבים? מפני שאיני כרשות היחיד, שהרי אין לה מחיצות ומשום כך היא דומה יותר לרשות הרבים. הביאה הגמרא ראיה לביורו של רב פאפה מדברי רבי יוחנן עצמו. אחי נמי מסתברא, כך גם מסתבר לומר שאין כאן מחלוקת בין האמוראים. אמר רבי אבאו, אמר רבי אבאו בשמו של רבי יוחנן, כליו של אדם, הכלי של האדם קונה לו בכל מקום שיש לו רשות להניחו שם. יש לדייק שרבי יוחנן עצמו סובר, שבמקום שיש לו לוקח רשות להניח את הכלי, כגון בסמטה או ברשות המשותפת לשניהם, אין, אכן יכול הכלי לשמש כחצרו וקונה לו. אבל במקום שאין לו רשות להניח את הכלי, כגון ברשות הרבים, לא, אין הכלי יכול לשמש כחצרו. ואף שרבי יוחנן הוא שאמר שכליו של אדם קונה לו ברשות הרבים, אלא ודאי כוונתו הייתה לסמטה, שמע מינה אכן מוכח מכך שרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקי שמרו את דינם בסמטה ולא ברשות הרבים. ומסביר הרתבה שנקטה הגמרא לשון הכי נמי מסתברא, כיוון שאין זו הוכחה גמורה, כי היה מקום לפרש את דברי רבי יוחנן, כאילו של אדם קונה לו בכל מקום שיש לו רשות להניחו, שאין הכוונה למעט את רשות הרבים, אלא לומר שגם בסמטה שיש לו רשות להניח את חפציו, יקנה את המקח רק באמצעות כלי, ולא בהנחתו על גבי קרקע הסמטה. וזה בא להורות שאין הלכה כרבי אסי, שאמר בשם רבי יוחנן לאיל, בדף פי ד' עמוד א', שאפילו על גבי קרקע הסמטה קונה. והרשב"א מוסיף, שגם שאין הלוקח קונה על ידי הנחת הפירות בקרקע הסמטה, מכל מקום אם עמד שם הקונה קודם שהניח המוכר את הפירות, כן זוכה הלוקח בפירות, על ידי קניין 400, כמבואר במסכת בבא מציעא דף י' עמוד א', שארבע אמותיו של אדם קונות לו בסמטה, כמו בחצרו. בקשה הגמרא על דברי האמוראים מברייתא. תשמע בו ושמע את הנאמר בברייתא, לגבי כלי של אדם אחד הנמצא ברשות אדם אחר, יש פירות בכלי, באיזה אופן הם נחשבים אצל בעל הכלי, ובאיזה אופן הם נחשבים אצל בעל הרשות. ארבע מידות במוכרין, ארבע חילוקי דינים, יש במוכרים וקונים. אומר הרשב"ם, חלק מהסבר הברייתא זה לפי אהבה אמינא של הגמרא, אבל המסקנה, לקמן בדף פה עמוד ב', משתנים דברים רבים מההסבר של הברייתא, כפי שיצוין כל דבר במקומו. אם כן, ארבע מידות במוכרין וקונים. דין ראשון, אם היה כלי מידה של אדם זר, ושאלו המוכר והקונה יחד, המוכר שאלו לצורך מדידת הפירות, והלוקח שאלו כדי לשמור בו את הפירות לאחר המדידה עד שיעבירם לכליו, עד שלא נתמלה המידה, כל זמן שלא נתמלה המידה הרי היא מושלת למוכר. ולכן גם הפירות שבתוכה נשארים בבעלותו ואין הלוקח יכול לזכות בהם, אלא אם כן הגביע או משך את הפירות לרשותו. ואם היה זה יין או שמן ונשפח, הפסיד המוכר וכן יכול כל אחד מהם לחזור בו. אבל משעה שנתמלה המידה, מושאל הכלי ללוקח ואין הם יכולים לחזור בהם. וכן אם נשפח היין או השמן, הפסיד הלוקח. במה דברים אמורים? דין זה שאמרנו עוסק במידה שאינה של שניהם, אלא כאמור שאלו את הכלי הזה מאדם שלישי. דין שני, אבל אם הייתה המידה של אחד מהם, של המוכר או של הקונה, ראשון ראשון קנה, כל כמות שנכנסת לכלי המידה שייכת לבעל הכלי. ואם כלי המידה שייך ללוקח, זכה מיד בכל מה שנכנס למידה, אפילו קודם שנתמלתה. ואין המוכר יכול לחזור בו. אם כלי המידה שייך למוכר, מה שנכנס לתוכו עדיין שייך לו, ואין הלוקח קונה עד שימשוך. ואפילו אם קבעו את מחיר החפץ וכלי המידה התמלה, מפני שאין הלוקח יכול לקנות את הפירות כשהם בכלי של המוכר, כשהכלי ברשות הרבים או בסמטה. ואפילו אם הכלי של המוכר נמצא ברשותו של הלוקח, אין הלוקח קונה עד שיניח את הפירות על קרקע חצרו. כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף פי וו עמוד א'. באמת דברים אמורים שהפירות שייכים לבעל הכלי כשהכלי מונח ברשות הרבים. וכן בחצר שאינה של שניהם ולא קיבלו רשות להניח שם כלים למדידת פירות. אבל, ופה בא הדין השלישי, אבל אם המידה השייכת ללוקח או למוכר נמצאת ברשות המוכר, לא קנה הלוקח את הפירות שבתוכה עד שיגביאנה את המידה עם הפירות שהגבעה קונה בכל מקום, או עד שיוציאנה הלוקח מרשותו של מוכר וימשכנה לרשותו, או לסמטה. וזאת למרות אם קבעו את המחיר ומדד המוכר את הפירות והניחם בכליו של הלוקח, והלוקח משך אותם, הוא לא קנה. ואין המשיכה מועילה ברשות מוכר, כיוון שצריך למשוך את החפץ לרשותו. הדין הרביעי, אם הייתה המידה של אחד מהם מונחת ברשות הלוקח, כיוון שקיבל עליו המוכר למכור את הפירות וקבע את המחיר, קנה הלוקח, אף אם הפירות בכלי של מוכר, ואף אם עדיין לא מדדם, מפני שחשיבות הכלי מתבטלת לגבי הרשות שבה הוא נמצא, ונחשבים הפירות ברשות הלוקח. ממשיכה הברייתא את הדין הרביעי, אם היו הפירות ברשות עלה מופקדים אצלו, כלומר, שהמוכר יפקיד אצל אדם את פירותיו, ומן הסתם יקנה לו הנפקד את רשותו כדי שיוכל למדוד ולמכור שם את פירותיו, לא קנה הלוקח עד שיקבל עליו הנפקד לייחד את מקום הפירות ללוקח, או עד שיזכור הלוקח את מקומן של הפירות מהנפקד, ועל ידי כך קונה הלוקח את הפירות בקניין חצר. ומסביר רבינו יונה שני פירושים באופן שחיית הלוקח, כשהנפקד מקבל על עצמו לייחד מקום ללוקח. א', שזוכה הנפקד בפירות עבור הלוקח מדין שחייה, שכשם שיכול לזכות בפירות לעצמו בקניין חצר, כך הוא זוכה בהם עבור הלוקח. ב', שהלוקח קונה את הפירות בקניין חצר על ידי שהחצר מושאלת לו, ואף שלא עשה בקניין. כי מכל מקום, בשעה שמתרצה הנפקד שתהיה החצר מושלת ללוקח ויהיו הפירות המונחים בעבור הלוקח, הרי זה כאילו הלוקח משתמש בחצר להנחת פירותיו, ושימוש זה נחשב כקניין לשאלת החצר. מקשה הגמרא, קטן עם מיה, מכל מקום מבואר בדין השני שבברייתא, שאם הייתה עמידה של הלוקח, ראשון ראשון קנה. ומדובר ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהן, מה אליו? האם אין הכוונה שהיה כלי של הלוקח ברשות הרבים? ממש, הנה מוכח, שכלי שלוקח קונה אפילו ברשות הרבים, וזה לא כדברי רב שמואל, ודברי רבי אבאו בשם רבי יוחנן שאמרו שכלי של אדם קונה לו רק במקום שהוא רשאי להניחו ולא ברשות הרבים. תרץ את הגמרא בדף פה עמוד ב', לא. אין כוונת הברייתא שהיה הכלי ברשות הרבים ממש, אלא בסמטה שהוא מקום שרשאים הלוקח והמוכר להניח שם את כליהם. מקשה הגמרא, כיצד אפשר לפרש שכוונת הברייתא לסמטה? והרשות הרבים דומיה דחצר שאינה של שניהם קטני. והרי התנא כתב ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם, משמע שהם דומים זה לזה. אז כשם שבחצר שאינה של שניהם אינם רשאים להניח כלים, כך ברשות הרבים המוזכרת שם אין להם רשות להניח כלים. ואיך אפשר לומר שרשות הרבים היינו סמטה, והרי שם מותר להם להניח כלים? מתרצת הגמרא, מהי חצר שאינה של שניהם? מה פירוש הלשון חצר שאינה של שניהם שאמר התנא? נמי, גם זה אינו כמשמעו, אלא דלא דאי כולה ולא דאי כולה, אלא דתרוויו. שאין כל החצר של אחד מהם, וגם אין כולה של חברו, אלא היא שייכת לשניהם שהם שותפים בה. והרי כסמטה שיש לשניהם רשות שימוש בה, ואין קושייה על דעת המוראים הסוברים, שאין כלי של אדם קונה לו במקום שאינו רשאי להניחו. שואל הרי מיגש, איך סבר המקשה שחצר שאינה של שניהם הכוונה ברשותו של אדם שלישי? ולפי זה מבואר בברייתא שאם הייתה מידה של אחד מהם כגון שלוקח, קנה גם בחצרו של אותו אדם. הרי בסוף הברייתא נאמר שאם היו הפירות ברשות עלה המופקדים אצלו, כלומר ברשותו של אדם שלישי, לא קנה, עד שיגביינה או עד שיוציאנה מרשותו, אם כן מוכח, שכלי שלוקח ברשות אדם שלישי אינו קונה. הוא מתרץ שיש הבדל בין רשות של סתם אדם שלישי, לבין רשות של אדם שלישי שהפירות היו מופקדים אצלו. ברשות סתם אדם, אין למוכר וללוקח כל קשר למקום, ואין כאן רשות של מוכר שתפריע ותמנע מהלוקח לקנות על ידי קהיליו. אבל כאשר החצר הושאלה למוכר להניח שם את פירותיו, ביד הנפקד, הרי כרשות שלו ואין הכלי של הלוקח יכול לקנות שם בתורת חצר. דנה הגמרא, אם כלי של לוקח הנמצא ברשות המוכר, קונה ללוקח. באי מיני שאל רב ששת מרבונה, כליו של לוקח המונח ברשות המוכר, מניח המוכר את הפירות בכלי הלוקח, האם דינו כמי שהניח את הפירות בחצרו של הלוקח, וקנה הלוקח, או לא קנה? כיוון שהכלי של הלוקח בטל לגבי רשותו של המוכר. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל כליו, אף על פי שהגמרא לאל בדף פה עמוד א' אמרה שכלי של לוקח ברשות הרבים בדעת כולם אינו קונה, ייתכן שזהו מחמת שאין לו רשות להניח שם את כליו, אבל ברשות מוכר ייתכן שהמוכר משאיל ללוקח מקום להנחת הכלים, ולכן הכלי קונה ללוקח כמו חצירו, או שמה בסתם אין המוכר משאיל ללוקח מקום לכליו, ואין הכלי נחשב לחצירו של הלוקח. אמר להישיב רבונה לרב שישת, תני תוע, שנינו זאת כבר במשנה בגיטין דף עין זין עמוד א' לגבי נתינת גט. אם זה רק כל הבא לאישה את הגט לתוך חיקה על בגדיה שהיא לבושה בהם, או לתוך קלטה, סל שלה שמניחה בו מחתים וכלי תביעה, הרי זו מגורשת. הנה מוכח שאף שהבית שייך לבעל, מכל מקום נתינת הגט בקלטה, בסל שלה, נחשבת כנתינה לרשותה, והוא הדין שכלי הלוקח הנמצאים ברשות המוכר, אינם בתהילים, אלא כן קונים ללוקח. אמר לי רב נחמן לרבונה, מה הייתה מפשטת לימי האי? מה הטעם שפשטת את ספקו של רב ששת מהמשנה במסכת גיטין שאין זו ראייה טובה? דמחו להמאה וכלי באוכלה, שכבר עיקו את הראייה הזו מאה הקאות במשקולת של ברזל. כלומר, הרי שם במסכת גיטין בדף ע"ח עמוד א', גם כן רצתה הגמרא להוכיח ממשנה זו שכלי שלוקח המונח ברשות מוכר קונה, ודחו את ההוכחה הזו בכמה אופנים, כפי שהגמרא תאמר פה לקמן. אם כן, שואל רב נחמן את רבונה, מדוע פשטת את הספק מהמשנה הזו? ולהלן תובה הברייתא שממנה היה ראוי לפשוט את הספק הזה. ומביאה הגמרא את דחיות האמוראים לראיה מהמשנה במסכת גיטין. דאמר רב יהודה אמר שמואל, שם במסכת גיטין, והוא, ודין זה נאמר באופן שהייתה קלטה תלויה בה, באישה עצמה. וזה לא נגרר על הארץ, ונמצא שהאישה הגביעה את הגט על ידי הסל, והגבעה קונה בכל מקום וגם ברשות הבעל, ולכן היא מגורשת. ריש לקיש אמר, שבמשנה מדובר באופן שקלטה הייתה קשורה בה, ואף על פי שאינה תלויה בה אלא נגררת על גבי קרקע, שכיוון שהסל קשור בה, הרי היא כגופה, ומתגרשת בנתינת הגט בקלטה, כשם שמתגרשת בנתינת הגט בידה, אף שהיא עומדת ברשות הבעל. רבד הברעבה אמר, במשנה מדובר כגון שהייתה קלטה מונחת לה בין ירחותיה, בין רגליה כשהיא יושבת על גבי קרקע, וכיוון שאין אדם מקפיד על מקום מושב אשתו, נמצא שהמקום הזה היה קנוי לה, וכיוון שהכלי מונח במקום שיש לה רשות להניחו, הוא נחשב כרשותה. רב משרשי הבריידר רבי עמי אמר, במשנה מדובר כגון שהיה בעלה מוכר קלטות. יש לו מקום מיוחד לקלטות וקלטה מונחת ביניהם, וכיוון שאין הבעל מקפיד על מקומה, הרי זה כאילו קלטה מונחת במקום השייך לה. רבי יוחנן אמר, טעם המשנה הוא מפני שמקום חיקה, מקום בגדיה כשנגררים על הארץ קנוי לה, וכן מקום קלטה קנוי לה, והרי זה ככלי הלוקח ברשות הלוקח, ולכן קונה שם את גיטה. ואמר רב עמי טעם, מה טעמו של רבי יוחנן, שמקום בגדיה וקלטה קנויים לה, לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה, ולא על מקום קלטה. כלומר, המשנה מחדשת שכשם שפשוט לנו שאם הבעל נתן את הגט על שולי בגדיה הנגררים בארץ היא מגורשת, מפני שמקום הבגדים קנוי לה, כך גם מקום קלטה קנוי לה. כיוון שהתבהר על פי דברי כל האמוראים, שמהמשנה אין ראייה שכלי שלוקח קונה ברשות מוכר, מסיים רב נחמן את שאלתו, מדוע לא פשט רבונה את הספק ממקום אחר? אלא אומר רב נחמן, פשוט למאה, יש לך לפשוט שכלי שלוקח ברשות מוכר לא קנה, מהברייתא של ארבע מידות במוכרים שהובאה לאל בדף פה עמוד א', התבהר בדין השלישי שם, שאם הייתה עמידה עם הפירות ברשות המוכר, לא קנה לוקח את הפירות עד שיגביאנה, או עד שיוציאנה מרשותו במשיכה. מה אליו, האם לא מדובר גם באופן שהפירות נמדדו, בקהיליו דלוקח. ומכל מקום לא קנה עד שיגביא או עד שימשוך. ואם כן, נפשוט את צפיקו של רב ששת, שכלי שלוקח ברשות מוכר, אינו קונה. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין לפשוט את צפיקו של רב ששת מהברייתא, כי ייתכן שדין זה עוסק רק באופן שהפירות הונחו בקהיליו דמוכר. ולכן לא קנה לוקח עד שיגביה, אבל בקהיליו שלוקח, באמת קונה מיד. מקשה הגמרא על הדחייה, ומידי רישא מכך שלדבריך יש להעמיד את הרישא של הברייתא בדין השלישי, בקהיליו דמוכר, אם כך מסתבר, שהסייפא נמי גם כן עוסקת באופן שהפירות נמצאים בקהיליו דמוכר. ואם כן, האם הסייפא אמור ובאר את האמור בסייפא בדין הרביעי? נאמר שם, אם היו הפירות מונחים ברשות לוקח, כיוון שקיבל עליו המוכר למכור את הפירות, קנה אותם הלוקח. והיא בקהיליו דמוכר, אם נאמר שמדובר שהפירות מונחים בקהיליו של מוכר כמו ברישא, אמה היא קנה לוקח, מדוע קנה הלוקח? הרי כשם שכלי שלוקח קונה אף ברשות המוכר, כיוון שהכלי לא מתבטא לרשות שבה הוא מונח, כך גם הכלי של המוכר שמונח ברשות הלוקח, לא יתבטא לגבי הרשות, וכיוון שהפירות נחשבים כברשות המוכר, לא יקנה הלוקח. אלא ודאי מוכרח מכאן שהולכים אחרי הרשות. וכמו שרצה רב נחמן לפשוט מהברייתא, שקהיליו שלוקח ברשות המוכר, אינם קונים לו. תרץ את הגמרא באמת הולכים אחרי הכלי. והוא אינו מתבטא לגבי הרשות. ואין הרישא והסייפא עוסקים באותו עניין. אלא ברישא שכתוב שברשות מוכר אין הלוקח קונה עד שיגביה מדובר, שהפירות מונחים בכלי של מוכר. אבל בכלי של הלוקח היה קונה מיד. והסייפא אומרת שברשות לוקח קנה לוקח, התהן בא ללמד את הדין לאופן שהיו הפירות בקהיליו דלוקח. שכיוון שזהו כלי של הלוקח ברשות הלוקח, קנה. ולפשוט מכאן שבאופן שהיו כלי הלוקח ברשות המוכר, לא קנה. שואלת הגמרא, ומה היא פסקה? מניין לך להחליט כך ולומר שברישא מדובר בכלי של המוכר ובסייפא מדובר בכלי של הלוקח? משיבה הגמרא, סתמא דמילתא, סתמם של דברים כך הוא. בי מוכר, ברשות המוכר, מני דמוכר שכיחי, מצויים כאליו של המוכר. בי לוקח, ברשות הלוקח, מני דלוקח שכיחי. שם מצויים כאליו של הלוקח. ולפי זה מבואר בברייתא, שפירות שנמצאים ברשות לוקח, קונה הלוקח, זאת כיוון שבדרך כלל המדידה היא בכלי של לוקח. ופירות שנמצאים ברשות מוכר, אין הלוקח קונה, כיוון שבדרך כלל המדידה היא בכלי של מוכר. אומר הרשב"ם, שלפי מסקנת הגמרא שכאשר התנא מזכיר כלי ברשות כלשהי, כוונתו לכלי השייך לבעל הרשות, כיוון ששם מצויים כליו. אם כן, ברשות הנפקד מצויים כלים של הנפקד, של השומר. ועל כורחה שמדובר כאן שהניח את הפירות בכליו של הנפקד, ולכן הלוקח אינו קונה עד שהנפקד יקבל על עצמו, או שהלוקח יזכור את מקומו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים פי דלת ופי אי ממסכת בבא בתרא, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לוקח שהתענה בשישית, עד מתי יכול להחזיר את המקח? שאלה שנייה, מדוע חיטים רעות ויפות נחשבים מין אחד, והם אינן כחומץ ויין הנחשבים לבית מינים? שאלה שלישית, אם החמה היא בצבע לבן, מדוע היא נראית אדומה בבוקר ובערב? שאלה רביעית, כיצד יכול הלוקח לקנות את הפירות בעודם ברשות המוכר? שאלה חמישית, מה ישיב רב אסי לשאלתו של רבי זירא, שמה כוונת רבי יוחנן, שסימתה קונה דווקא בכליו של קונה? שאלה שישית, מדוע אין להוכיח כרבי אסי ממה ששנינו במשנתנו שהיא מדד המוכר ולא משך הקונה לא קנה? שאלה שביעית, מהי כוונת רבי יוחנן ורש לקיש אמרו שכליו של אדם קונים ברשות הרבים? שאלה שמינית, למה היא נפקא מינה שעד שלא נתמלא כלי עמידה הרי הוא ברשות המוכר? שאלה תשיעית, כיצד ניתן להקנות פירות המופקדים אצל אחר? והשאלה האחרונה, שתשובתה נמצאת בתוספות, מדוע הסתפק רב ששת עם כליו של קונה קונים ברשות מוכר, למרות שברשות הרבים ודאי אינו קונה? אלה הם הוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, וכאן אנו חותמים. בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, חף בניסן תשע"ז, היי, דחול המועד פסח תשע"ז, ערב שביעי של פסח תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים דף ופי אי ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, לאחר חג הפסח, באיסרו חג, ובחוץ לארץ, יום טוב שני של גלויות, יום שלישי, חבט בניסן תשע"ז, ונלמד את דף פי וו ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג שמח, חג בו נזכה כולנו יחד, להתייצב ולראות את ישועת השם, כימים ההם בזמן הזה, כי ימי ארץ מצרים הרינו נפלאות. חג מלא בישועות, חג מלא בבשורות טובות, חג מלא בנחמות, חג מלא ברפואה שלמה קרובה לבוא. חג שיתמלו משאלות ליבנו לטובה בכל מילדי מיטב, מעת נותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חג כשר ושמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.